היום אנחנו לומדים מסכת כריתות דף כפסיין. אנחנו נתחיל מהמשנה בקבב המבט למטה. המפריש שני סלעים לאשם, אוקיי? יהיה לנו שלושה מקרים, יש דף שמסדר. בכל המקרים מישהו הפריש שני סלעים לקנות אשם. למדנו שהאשם, לרוב קורבנות אשם, צריך שיהיה מינימלי שני סלעים, שזה שני שקלים, שזה ארבעה זוזים או ארבעה דינרים. אוקיי, נראה עכשיו מה קורה עם הבן אדם הזה. אז הפריש שני סלעים לאשם ולקח בהם שני אלים. במקום לקנות אשם אחד, שזה מה שהוא היה אמור לקנות, איל אחד, הוא קנה שני אלים לאשם. אוקיי, אז כל אחד מהם, בוא נגיד, שווה סלע. אוקיי, נראה בהמשך מה בדיוק קורה עם השווי של הבהמה. אוקיי, אז אם היה אחד מהן יפה שתי סלעים, אם, אוקיי, לא בדיוק ברור מה הכוונה כאן, נראה בהמשך הגמרא שהם יסבירו שמדובר בעצם שהאיל הוא קנה לשני אלים, זה כאילו כשקונים שנה אחד פלוס אחד חינם, כן? אז השווי של כל האלים היו, או של אחד מהאלים לפחות, היה שני סלעים, אבל הוא קיבל את זה במחיר נמוך יותר. אז בואו נגיד שזה הפירוש. כן, יכול להיות גם שזה עלה במחיר, כן, השווי עלה מאז שהוא קנה עד שהוא הקריב. אבל בוא נגיד שזה לפי הגמרא. לקח שני אלים לאשם, אז אם היה אחד מהם יפה שני סלעים, יקרב לאשמו. והשני, בגלל שהוא קנה את זה עם כספי הקדש, אז, אבל זה לא משהו, הוא לא חייב אשם עם זה, אז השני יראה עד שיסתאב, ואם אחר ויפלו דמיו לנדבה. כרגיל, כשיש הקדש, וכן של קורבן מסוים ואי אפשר לעשות עם זה משהו, אי אפשר להקריב, כן, חיוב אשם, והוא קנה את זה מהכספי אשם וכבר יצא ידי חובה עם הראשון, אז השני יראה עד שיסתאב. לקח בהם, דוגמה שנייה, לקח בהם שני אלים לחולין. במקום להשתמש בזה להקדש, הוא קנה לחולין. אחד יפה שני סלעים ואחד יפה עשרה זוז, אז אחד שווה שני סלעים לקורבן ואחד שווה עשרה זוז, שזה 2.5. אז היפה שתי סלעים זה ששווה שתי סלעים יקרב לאשמו. והשני למעילתו, הרי הוא מעל, כי הוא בעצם השתמש בהם לחולין. אז הוא חייב אשם מעילות. אז כפי שהגמרא תפרש בהמשך, הכוונה כאן שהראשון יקרב לאשם מעילות שלו, והשני יהיה הכסף, התשלום, הוא מקריב את זה, וזה יהיה במקום האשם הראשון שהוא היה חייב. כאילו עכשיו הוא פשוט מתחייב בשניים, הוא כבר הפריש את זה לאשם שהוא חייב, ועכשיו הוא מעל בכסף, אז הוא חייב גם אשם מעילות. אז הראשון בא כאשם מעילות, שזה שווה שני סלעים. השני, בגלל שזה שני סלעים פלוס חומש, כי החומש זה בעצם עוד, מוסיפים עוד רבע, לא בדיוק חומש, אז זה בגלל שכשיש כבר 2.5, אז החצי הזה הוא 1.5 מהחמש של כל חמישית של כל הסכום עכשיו, ולכן קוראים לזה חומש. אז השני משתמש למעילתו, אז הוא מקריב את זה בתור הקורבן הראשון שהוא חייב להשלים, פלוס יש בזה כבר את החומש, אז בזה הוא שילם את החיוב מעילה שלו. במקרה השלישית, אחד לאשם ואחד לחולין, הוא לוקח במקום השני סלעים לאשם אחד, הוא קונה עם זה אחד לאשם ואחד לחולין, כאילו סלע אחד לאשם, אל אשם, סלע אחד לחולין. אם היה של אשם יפה שתי סלעים, יקרב לאשמו. והשני למעילתו, אם הראשון היה יפה שני סלעים, אז הוא מקריב את זה לאשם הראשון שהוא היה חייב, המקורי, והשני הוא יקריב למעילתו, ויביא עם הסלע וחומשה. ואז הוא צריך להוסיף את התשלום למעילה, שזה הסלע והחומש. שוב, הבהמה השנייה שהוא הפך לחולין, הוא בעצם לוקח את זה כקורבן אשם מעילות שלו, ואז הוא צריך לשלם את הקרן וחומש שהוא חייב על הבהמה הזאת. Okay, יש קצת בעיה במשנה, כי המושג השני למעילתו מופיע בחלק השני במשנה ובחלק השלישי של המשנה, ובכל אחד מהמובנים יש מובן אחר. כאילו במקרה השני, ואם מסתכלים בטבלה ממש רואים את זה, השני למעילתו זה בא דווקא להיות האשם הראשון שלו זה משלים את האשם שהוא היה חייב להביא, ובגלל שזה היה שווה 10 זוזים, אז גם בתוך זה יש את החומש, והוא יוצא ידי גם החיוב הכספי של הדבר הזה. ובמקרה השלישי, השני למילתו, כלומר הוא מקריב את זה כאשם מעילות שלו, כי כבר ראשון היה במקום האשם הראשון, זה האשם מעילות שלו, ובנוסף הכך הוא מביא סלע וחומשו. אז נצטרך להבין למה יש הבדל ביניהם. מהי מעילתו דקטן הרשע? זו בדיוק השאלה הראשונה של הגמרא. מה המילה שמופיע ברשע? הרשע בעצם לא החלק הראשון כאן, אלא האמצע. אבל הרשע לעומת הספר, לעומת המקרה השני. והשני למעילתו. דקטן הרשע והשני למעילתו. כשכתוב ברשע, השני למעילתו, מה המילה הזאת? אילם, אלא שם, אז כאן אני כבר פירשתי לפי המסקנה. אבל קודם אומרים, אם זה בשביל העיל לקורבן אשם שלו, האשם מעילות, כמו שהסברנו בחלק השלישי, אם זה לאל אשם, אז זה קצת בעיה. למאמר דחומש בהדה עיל מייטלה, אפשר להביא את החומש בתוך האל אשם, האשם מעילות שלו, מייטלה, והכתיב את אשר חטא מן הקודש, כשאם מישהו חוטא במעילה, מן הקודש ישלם, ואת חמישתו יוסף עליו, כאילו זה שני דברים שונים. הוא צריך להביא, כן, הוא צריך להביא תשלום, ולהוסיף את החומש לתשלום, ולא לקורבן. אלמה, בהד הגזלה, מייטלה, החומש צריך לבוא עם התשלום של הגזלה, ולא עם הקורבן. כאילו לא מצרפים את החומש לשווי של העיל שמביאים כאשם מעילות. ועוד, קטן הספר, וגם בספר כתוב אחד לאשם ואחד לחולין. אם היה של אשם יפה שתי סלעים יקרב לאשמו, והשני למילתו ויביא עם הסלע וחומשה. אלמה, חומש בהדיק זה למייטלה. כמה רואים מה הוא מביא? סלע וחומשו. כלומר, שם התשלום של החומש בא יחד עם הסלע. אז יש לנו גם בפסוק כתוב, וגם בהמשך המשנה כתוב. אז קשה להגיד שהחומש אנחנו מוסיפים לאשם מעילות. ולכן לא יכול להיות שזה החומש מוסיפים לשווי של האל אשם, שמביאים כאשם מעילות על אותו עבירה שהוא עשה, אלא מעילתו, מה הכוונה? מי דאיתני מהקדש. מה שהוא נהנה מההקדש, כלומר האשם, המעילה כאן, העיל שהוא מביא, זה מה שהוא נהנה מההקדש, כלומר זה הקרן שהוא משלם עם החומש. דשנה משתי סלעים, דפרשינו לאשם. הוא שינה את השימוש של השני סלעים, כן? כי בהתחלה הוא הפריש אותם לאשם, ולקח בהם שני אלים לחולין, תיפה שתי סלעים, מקרב לאל אשם, ויפה 10 זוז, יב לדמי דיתני מהקדש. כאילו הראשון הוא מקריב כאל אשם, כאשם מעילות, שיפה שני סלעים, ואת השני שיפה 2.5 סלעים, הוא משתמש בזה כתשלום לקרן וחומש של האשם הראשון. תהבי לגזלו וחומשו. ומה מעילתו? אז מה הכוונה למעילתו, אם זה לא אשם מעילות? גזלו, זה תשלום הגזלה. עכשיו, מה שקצת שונה, בדרך כלל הוא לוקח את הכסף ונותן את זה למקדש, אבל בגלל שכאן הוא מעל באשם, אז הוא מחזיר את זה כאשם בעצם. הוא מקריב את זה בתור אשם. אוקיי, עכשיו, יש שאלה אבל. מה הקושי? וזה הקושי, זה מה שאמרנו, שהשימוש בספר זה משהו אחר. ואם כן, קשה להגיד שמילתו כאן זה גזלו ושם זה משהו אחר. במה יוקימת למילתו דרש הגזלו? אם כן, עם הספר, אחד לאשם ואחד לחולין. אם היה של אשם יפה שתי סלעים, יקרב לאשמו. והשני מעילה ויביא עמו סלע וחומשו. אלמה, לפי זה, מילתו אל אשם. שם ברור שהמילה הוא אל אשם, השם מעילות, כי אז הוא צריך להוסיף סלע וחומש. וקרילה למילתו גזלו, רשע קרילה למילתו גזלו, וספר קרילה למילתו אל אשם. המשנה משתמשת באותה מילה כדי להביא למשמעויות אחרות, די מוזר. אז מה אומרים? רשע דהבי לאל רובן, או דזבן, אוקיי, יש גרסאות שונות. בכל אופן זה היה אל יותר גדול, אם כך רובן, או זה היה אל דזבן, זה שהוא קנה, קרן וחומשו. אם האיל שהוא קנה היה שווה קרן וחומשו, כאילו מה ההבדל בין הרשע לספר? היו כמה הבדלים, אבל כמה הבדלים שהשני היה שווה בדיוק השווי של הקרן בחומש. אז בגלל זה קורא לה למילתו גזלו. לכן הוא קורא למילתו גזלו. כי הוא יכול להשתמש בדיוק הסכום ששווה קרן בחומש, אז אם זה שווה כך, הוא יכול להשתמש בזה כתשלום, וגם כקורבן, השלמת הקורבן הראשון. אבל סייפה דלא הווה על רובן דקרן בחומש, או איל דזבן קרן בחומש, שם האיל לא היה שווה קרן בחומש, ולכן קרא לאלה שם מעילתו. קראו לאיל הזה אשם מעילתו, כאילו הראשון הוא אשם, השני הוא אשם מעילה, ויביא אימה, ואז הוא צריך להביא בנפרד את התשלום של הקרן בחומש, סלע וחומשה. אוקיי. ביי רב מנשיה. מנשיה ברגדה שואל שאלה. בכינוס חומשים, מהו שיתחפר? האם אפשר להביא קורבן אשם מעילות מתשלומי חומש שהוא חייב? כאילו הוא לוקח, הוא מעל בכמה פעמים, כן, קצת קשה להבין, יש שני וריאציות של רשי וגם תוספות, מה בדיוק המקרה? מה שבדומה אומר, כגון שמעל בשני סלעים, דאשם כמה פעמים עד שיעלו החומשים לשני סלעים, אוקיי? אז יש לו בסופו של דבר שווי של חומש שהוא, אם ניקח את כל החומשים ביחד, נגיע לשני סלעים של תשלומי חומש. אז האם הוא יכול להשתמש בזה לאשם מעילתו? אוקיי? האם הוא יכול להקריב את האשם מעילה עם התשלומי חומש? אוקיי? זה קצת דומה לכאן שהיה לו קרן וחומש והשתמש בזה כקורבן, אבל מה אם, כן, למרות שזה קצת שונה, אבל כאן האם הוא יכול להביא אשם, שם לא השתמשו בזה לאשם מעילות, אבל האם הוא יכול להביא אשם מעילות מזה? מה בדיוק השאלה? אוקיי? אז עכשיו ננסה להביא. מי אמרינן, אם תמצא לומר אדם מתחפר בשבח הקדש משום דקטרח קמה, אבל הכה דלא קטרח לא מתכפר, אוקיי? אנחנו נראה שהם משווים את זה למה שנקרא האם אדם יכול להתכפר בשבח הקדש. מה זה שבח הקדש? אם יש רווח, כאילו ההקדש עולה במחיר, כן? או כי מישהו השקיע כסף בזה, כן? נקרא לזה אחר כך פיתום הבהמה, או האם זה שפשוט המחירים עלו וזה עלה במחיר, כאילו עלה בשווי, אוקיי? השווי של זה עלה. אז עכשיו, איך המושג הזה דומה? כי כאן היה לנו חיוב של מעילה, והחיוב הזה, כאילו, מה שאנחנו מעלו בו, בעצם היה כאן שבח, החומש, זה בעצם איזשהו, רואים בזה, זה לא בדיוק, אבל רואים בזה כמו, בגלל שזה חיוב שחל מחמת מעילה, עם מאות שהקדשנו לאשם, זה כאילו מה שהקדשתי לאשם השביח, אוקיי? זה כאילו נחשב שבח ממון, ואז השאלה האם אפשר להתכפר מהרווח הזה של החומש, שעכשיו, למה זה נחשב רווח? כי עכשיו היה שווה שני סלעים, עכשיו שאני מעלתי בו אני חייבת להקדש יותר כסף, אז זה כאילו היה לי אשם אחד שעכשיו המקדש יהנה מעוד, כן, ממשהו שיוצא מזה. אז האם אנחנו אומרים ככה, שאו נגיד אדם מתחפר בשפח הקדש, אבל אולי זה רק במקרה שמישהו גורם להקדש הזה לעלות במחיר כי הוא השקיע את הכסף, אוקיי? אבל האחד זה לא קטרח, אבל כאן זה לא בגלל תרחה, זה לא בגלל שהוא השקיע כסף בזה היה שבח, אז אולי לא מתחפר, אוקיי? כאן זה שאלה, מה בדיוק השאלה כאן? האם נגיד שאפשר להתכפר בשפח הקדש, האם חשוב, בואו נראה את זה בזווית הזאת, האם חשוב שמישהו היה משלם, האם חשוב שמישהו יוציא מכספו את השני סלעים לאלה שם? או האם לא משנה מה הבן אדם הוציא, זה לא מה שחשוב, ההוצאה של האדם, חשוב התוצאה, כאילו התוצר, מה יש לנו? יש לנו איל ששווה שני שקלים, לא משנה שבן אדם הוציא את ההוצאות על זה, זה לא מה שאכפת לנו, מה שאכפת לנו, שהקורבן יהיה מכובד, קורבן שהשווי, שני סלעים, לא משנה איך הגיעו לשני סלעים הזה, כן, לא משנה שהוא קיבל את זה במחיר של חצי, כן, החשוב, אז אם נגיד אדם מתחפר בשפח הקדש רק משום דקטרח, זה בגלל שהאדם השקיע כסף בזה, ואז האדם צריך להשקיע את כל הכסף. אבל אם הוא לא קטרח, לא מתחפר, ובמקרה שלנו הוא לא שם את כל ה... הוא לא השקיע את כל הכסף הזה. או דילמה, אם תמצא לא אומר, כלומר, מה זה אומר הוא לא טרח כאן? כאן הוא התחיל עם שני סלעים, ועכשיו הוא התחייב יותר, אבל זה לא שהוא השקיע את הכסף בתוך הבהמה הזאת שהוא הפריש לה שם, לא, זה משהו שבא ממקום אחר, החיוב חומש. או דילמה, אם תמצא לא אומר, אין אדם מתחפר בשפח הקדש, אולי הסיבה שהוא לא מתחפר בשפח הקדש, זה משום דלא אפרשי. זה דוגמה יותר קלאסי שאמרתי, כשהוא משקיע בזה, הוא משלם על זה סלע, אבל המחירים עלו. אז הוא לא הפריש משהו שהיה שווה שני שקלים, כאילו הוא לא הפריש. ואולי בגלל זה הוא לא מתחפר בשפח הקדש. אבל הדין, כינוס חומשין, דאפרשי, הוא בעצם הפריש את החומש הזה. אז בגלל שהוא הפריש, היא כלמי מר מתחפר. כאילו עוד דוגמה, בואו נראה עוד דוגמה של אין אדם מתחפר בשפח הקדש משום דלא אפרשי. אפשר לדבר על ולד הקדש, שנראה את זה בהמשך הגמרא. הרי הוא לא הפריש את הוולד, אבל הוולד הוא בעצם שבח שיוצא מהבהמה. אז אני הקדשתי בהמה, הבהמה הייתה בהיריון, הוא נכנסה להיריון אחר כך, ונולד וולד. אז אני לא הפרשתי את הוולד, אז אולי בגלל זה אני לא יכולה להתכפר בוולד הקדש. אבל בחומשים האלו אני כן הפרשתי אותם. אז אולי אני כן יכולה לקבל כפרה. דיבה אלוהו, כי בעצם זה שאלה ששאלו בכלל, מתחפר בשפח הקדש או לא? אוקיי? וזה בעצם, הם אומרים, זה השאלה שלו, אם מתחפר, וגם למה המתחפר בשפח הקדש יתחפר או לא יתחפר, ואז האם זה שייך לענייננו. אז תשמע, בוא נאמר מהמקור שלנו, מהמשנה. המפריש שני סלעים לאשם, ולקח בהם שני אלים לאשם. אז כן, התחיל עם שני סלעים, שילם במקום לקחת איל אחד, הוא שילם סלע לכל איל, היה אחד מהם יפה שתי סלעים, יקרב להשמו, והשני יראה עד שיסטה וימכר, וימכר ויפלו דבם לנדבה. מה אליו דזבן בארבע איל, ושבח, דשווה תמניה, הרי זה לא מדובר במקרה שהוא שילם ארבעה זוזים, שזה סלע אחד, שקל אחד, וזה עלה במחיר דשבו תמניה, זה הפך להיות, כאילו, עם הזמן, המחירים השתנו, וזה הפך להיות שני סלעים ברגע שהגעתי להקריב. הוא שמע מינה, ואז אפשר ללמוד, זה עובד במשנה שלנו, אז אדם מתחפר בשפח הקדש. אז אומרים, לא, זה לא נכון. האחר במאי הסכינן, כמו שאני פירשתי את המשנה, דאוזיל רואה גבי. הרואה נתן לו מחיר הרבה יותר טוב, כן, אחת פלוס אחד. חינם, והוא קיבל, כן, אפשר להגיד, הוא בעצם שילם שני סלעים לשני אלים, אבל כל אחד באמת היה שווה שניים או יותר אפילו. אוקיי, ולכן אי אפשר להוכיח מזה כלום לגבי שפח הקדש. תשמע, בואו נראה מהברייתא הבאה. לקח איל בסלע, ופתמו, הוא האכיל את זה הרבה אוכל כדי שהוא יהיה שמן. והעמידו על שתיים, הוא גרם לכך שבסופו של דבר זה שווה שני סלעים. כשר, אפשר להקריב את זה. שמע מינה, אדם מתכפר בשפח הקדש, כן אפשר ללמוד שהוא כן מתכפר. אז מה אומרים? לא, פתמו שענה, דהחס שלי תמניה. הרי זה שונה כי הוא השקיע בזה בסופו של דבר שמונה זוזים. ארבע על התשלום ועוד ארבע על הפיתום. ואם כן, בסופו של דבר, האדם כן הוציא מכיסו את השני סלעים. ולכן אי אפשר ללמוד מזה מה אם המחירים עלו ובאמת זה השפיח בה לבד. אוקיי, תשמע, בוא נאמר מהמשך אותה ברייתא. לקח איל בסלע והרי הוא בשתיים. הוא לוקח איל בסלע, אבל עכשיו האיל שווה שתיים, כשר. החנמי כשפתמו, לא זה אותו דבר, הוא פיתם את זה. אבל אומרים, לא יכול להיות, כי האחי היינו רשע. אז זה בדיוק אותה מקרה שהיה קודם, אז אי אפשר להגיד שזה פתמו. אז מה אומרים? הוא כן פיתם, אבל זה קצת שונה מהמקרה הראשון. רשע, מה קרה? דזבן בארבע ואשפחי בארבעה. הוא מחר, הוא קנה את זה בארבעה זוזים, ואז הוא השפיח את זה בעוד ארבעה זוזים, תכנס שלי תמנה, בסופו של דבר הוא הוציא 8. מעניין שהם מדברים על הוצאה כחסר, כן? הוא חסיר מכיסו. סייפה, אבל השמיקה השני בברייתא, דזבן ארבע ארבע, ואשבחי בתלתא, והוא השפיח את זה ב3, ושווה תמנה. ואז, כן, הרבה פעמים ההשקעה משקיעים ומקבלים עוד יותר. אז בעצם הוא השפיח את זה ב3, אז הוא זים קצת פחות עכשיו משני סלעים, אבל השווי של הבהמה עלתה לשני סלעים. אז איהכי, אבל אם ככה, אם הסיפה ישלם סלע. אבל כתוב בסיפה שם שהוא צריך לשלם עוד סלע למקדש כדי שהוא ישלם את כל השני סלעים בסופו של דבר. אז החסר לזין, מה ישלם? אז אם הוא בעצם השקיע 3 זוזים, אז בשביל מה צריך לשלם סלע? הרי הוא מוציא עכשיו סלע ועוד 3 זוזים נוספים, לא הגיוני. אז מה ישלם? תשלום דה סלע. מה הוא משלם כאן? הוא משלם את ההשלמה לסלע. אם הוא הוציא 7 זוזים, אז עוד זוז אחד. אם הוא הוציא 6 זוזים, אז עוד 2 זוזים. ואי סביר עליה, דאין אדם מתכפר בשפח הקדש, כי יד תשלום סלע, מה יהווה? אז אם אנחנו טוענים שהוא לא מתכפר בשפח הקדש, אז מה עוזר התשלום סלע? מה התפקיד של התשלום סלע? אז כנראה מה יוצא מכאן? שבעצם איו בין 2 סלעים בינם ולקה, בסופו של דבר לא משנה שהוא מוציא קצת יותר כסף, הרי באיל עצמו אין 2 סלעים. אז איך הוא בעצם בסופו של דבר הוא לוקח, חייבים להגיד שלעולם כסבר אדם מתחפר בשפח הקדש, כי לא משנה שהוא נותן עוד כסף לקופת בית המקדש, הרי בסופו של דבר לאיל הזה אין שווי של 8 זוזים או 2 סלעים שהבעלים הוציאו, ולכן חייב להיות שלומדים מכאן שאדם מתחפר בשפח הקדש. מה יש להסביר? אבל יחי תשלום דה סלע לא ייתן, אז בשביל מה הוא נותן את התשלום סלע הזה? אז מה עונים? היינו תם את קייב תשלום דה סלע, גזר השם יאמרו אל פחות מ2 סלעים מחפר. הסיבה שהוא נותן את זה, זה רק משום גזרה. שאנשים יגידו, אנחנו חוששים שאנשים יגידו, שאולי אפשר להתחפר באל פחות מ2 סלעים, מכי יראו שהוא השקיע בזה פחות מ2 סלעים, ולכן אנחנו רוצים שאנשים יבינו שהוא בעצם חייב להוציא את כל הכסף, כדי להבין שיש כזה עניין של שווי 2 סלעים. אוקיי? ולכן הוא צריך להשלים את התשלום, אבל מעיקר הדין זה בסדר אם זה יש, כן, אם השווי עולה בעצמו, זה מה שנקרא שבח הקדש, אפשר להתכפר. אוקיי? זה המסקנה. למרות שזה המסקנה, הגמרא עדיין שואלת קצת על זה, ולא בטוח, כאילו הם אומרים, מה יהווה אלה, אבל באמת נכון שכך אפשר להסביר את אותה ברייתא, אבל האם באמת זה המסקנה? אז הגמרא מביאה שוב הוכחה, תשמע, בשעת הפרשה יפה סלע, בשעת כפרה יפה 2 סלעים, אם בשעת הפרשה זה היה יפה סלע, ובשעת כפרה, בשעה שהוא בא להביא את הקורבן, יפה 2 סלעים, אז יצא. אוקיי, וכאן רואים באמת אפשר להתכפר עם שפח הקדש. אוקיי, אם זה לא מספיק, מביאים עוד מקרה שזה מוזכר. באי רבי אלעזר, הוא גם שאל את אותה שאלה, אדם מתכפר בשפח הקדש או לא? אמר רבי יוחנן, כמה שנים גדל זה בינינו ולא שמע הלכה זו ממני? מה, הרי אתה לא היית בבית המקדש שלי, בבית המדרש שלי כל השנים האלו? איך זה שלא שמעת שאמרתי את ההלכה, כשאמרתי את ההלכה הזו? וכאן נראה עוד כמה פעמים שרבי יוחנן אומר את זה לרבי אלעזר. מכלל, מכאן אפשר להסיק מה אדם רבי יוחנן, באמת, אמר רבי יוחנן את ההלכה הזאת? אז מה אומרים? כן, באמת זה נכון, אם, כן, ואיפה? ועל הד אמרה, הוא אמר את זה על המשנה הבאה, דתנן. Okay, כתוב במשנה במנחות, ולד תודה ותמורתה, וכן המפריש תודתו ועבדה והפריש אחרת תחתיה, okay, כל זה 3 מקרים שונים. אחד זה הוולד שדיברנו קודם, שהייתה, הפרשתי בהמה לקורבן תודה, ואז נולד ולד ממנה, או עשיתי תמורה לקורבן תודה, שמה למדנו? שהתמורה צריך להיקרב כמו העיקרי, כאילו שניהם קדושים. כן, אי אפשר להמיר את הקדושה או משהו אחר, אבל שניהם כן תופסים בקדושה. וכן המפריש תודתו ועבדה. מישהו מפריש קורבן תודה והלך לאיבוד, והפריש אחר תחתיה, ואז מצא את הראשונה, הקריב את הראשונה, והשנייה עכשיו הקדישו, מה עושים עם זה? אז כל אלו מקריבים בתור קורבן תודה, אבל אין טעונה לחם. אבל יש הבדל בין כל הקורבנות האלו וקורבן תודה רגיל. קורבן תודה רגיל מביאים עם 40 לחמים, 40 לחמניות כאלה, רובם מצות בעצם, אבל סוגים של לחם, כן, יש 4 סוגים, 10 כל אחד מהם. ובכל אלו לא מביאים את הלחם, מקריבים כקורבן תודה, אבל לא עם הלחם. Okay, מה זה קשור? ושלח רבי חנינה משמי דרבי יוחנן, לא שנו אלא לאחר כפרה. דבלד אין טעון לחם. הבלד, כשמדובר בבלד ספציפי, זה לא טעון לחם אם כבר הביאו את האמא בתור קורבן תודה. אבל לפני כפרה, אם עוד לא הקריבו את הקורבן תודה עם האמא, והקריבו את הוולד, טעון לחם. כאילו הוולד בא במקום האמא כקורבן תודה עיקרי. אז מה רואים מכאן? הוולד הרי הוא שבח, מה לומדים? אלמא כסבר מתכפר בשבח הקדש. מכאן אפשר ללמוד שכן מתכפרים בשבח הקדש. אוקיי. אז בעצם ראינו בשלוש פעמים בנפרד, כן, שאלו את השאלה וענו מה שענו, שלפי דעת כולם אפשר להתכפר בשבח הקדש. עכשיו, בגלל שהבאנו שאלה של רבי אלעזר, שאל את רבי יוחנן, ורבי יוחנן הגיב בצורה כזה, מה אתה לא יודע, אנחנו נביא עוד שניים כאלה. פאי רבי אלעזר, בעלי חיים נדחים או לא? אם אני, היה בעל חיים שהיה ראוי להקריב על המזבח, או אפילו, אולי אפילו מתחילה לא היה ראוי, וזה נדחה מלקרב על המזבח, ואחר כך אפשר למצוא דרך כן להקריב את זה, האם אנחנו אומרים, זה מה שנקרא דיחוי מהמזבח, ברגע שנדחה פעם אחת, זה כבר לא מכובד להביא את זה למזבח בהמשך, וברגע שדחו, הרי זה דחוי לאלמה, ואי אפשר להביא את זה כקורבן, או האם נגיד לא, אם זה הופך להיות ראוי בהמשך, נראה דוגמה אחר כך, אז אפשר להביא את זה בתור קורבן. אז אמר רבי יוחנן, הרי כמה שנים גדל זה בינינו ולא שמע הלכה זו ממני. איך יכול להיות שגדלת בבין המדרש שלי ולא שמעת את הדין הזה? נכלל דרבי יוחנן אמרה, מכאן אפשר להסיק, כנראה שרבי יוחנן אמר את זה, כן? אם, נכון, באמת, כן. אמר רבי יוחנן, הוא הביא את המקרה הבא. בהמה של שני שותפים. Okay. אני ואת, אנחנו שותפים בבהמה. הקדיש חציה. אני הקדשתי חצי מזה. עכשיו, חצי בהמה, אם אני מקדישה חצי מהבהמה למזבח, מה קורה בעצם? אני לא יכולה להקריב, כי זה לא שייך לי. אם כן, באותו רגע זה נדחה מעל המזבח, מה כן אני הצלחתי לעשות? להקדיש, אין לזה קדושת גוף, קדושת הגוף, שזה אומר שאפשר להקריב על המזבח, אבל יש לזה קדושת המין. אני בעצם חייבת להביא את השווי של חצי מהבהמה הזאת לקנות כסף לקורבן ולהקריב. אז בהמה של שני שותפים הקדיש חציה וחזר ולקח חציה. אבל אז, אחרי שהקדשתי חציה, שזה לא ראוי על המזבח, אני עכשיו קניתי את החצי השני ממך. עכשיו אני בעלים על כל הבהמה. ואז אני מקדישה את כל הבהמה. קדושה ואינה קריבה. הרי יש על זה קדושת דמים, אבל אי אפשר להקריב את אותה בהמה. למה? כי, כמו שאמרתי, זה כבר נדחה. כן? כמו שאמרנו קודם. אז מה לומדים? בעלי חיים באמת נדחים. והוא ממשיך ואומר, ועושה תמורה, אפשר לעשות תמורה, כן? כלומר, אסור לעשות תמורה, אם למדת מסכת תמורה איתנו, אבל אם עושים תמורה, התמורה, כן, שניהם יהיו קדושים, ותמורתה כיוצא בה. גם התמורה אי אפשר להקריב, כי התמורה באה מכוח המקורי, ובעצם אי אפשר להקריב את המקורי, אז גם לא מקריבים את התמורה. שמע מינה תלת. אפשר להשיג מכאן שלושה דברים, אני אקרא מנוסח קצת שונה. אוקיי, שמע מינה הזה לפי הנוסח שלנו, בעלי חיים נדחים. אוקיי, ושמע מינה, כדי שמע מינה השנייה, זה קצת שונה, ושמע מינה דחוי מעיקרו, הבי דיחוי, מה זאת אומרת? שאם היינו חושבים אולי שדיחוי זה רק משהו שהיה ראוי, הפך להיות לא ראוי, ואז זה נחשב נדחה. אבל כאן זה היה נדחה מההתחלה, ברגע שהפרשתי כבר לא היה ראוי. זה מה שנקרא דחוי מעיקרו, זה גם נחשב דחוי, לא חייב להיות היה ראוי וכבר לא ראוי, לא, אפילו אם לא היה ראוי מההתחלה. ושמה מינה, קדושת תמים מדחה. מה לומדים מזה? שאפשר לחשב משהו שהיה בו רק קדושת תמים כדחוי. לא חייב שזה רק תקף לגבי דברים של קדושת הגוף, כי כאן זה אף פעם לא היה קדוש קדושת הגוף, מההתחלה זה רק היה קדושת תמים. ומה לומדים? אפשר להגיד שזה דחוי בעצם. אוקיי? ואז כל הדברים האלו אפשר להסיק מהמקרה הזה. עוד שאלה של רבי אלעזר. ביי רבי אלעזר. הוזלו צלעים בעולם מהו? אם כל המחירים של הבהמות ירדו, ויוצא שמה, אין אפשרות לקנות אלים בשני סלעים. אז מה עושים? מי אמרינה, מבחר נדריכם בעינן, זה פסוק שמדובר על קורבנות באופן כללי, שצריך להביא מבחר נדריכם. אז אולי צריך להביא פשוט הכי טובים, אפילו אם זה פחות משני סלעים. והעיקה, וזה יש בעצם, אז נביא את מה שיש הכי טובים. או דילמה, כסף שקלים בעין המלאכה, או אם אנחנו אומרים באשם, ספציפית כתוב בתורה, כסף שקלים, אז צריכים שני שקלים, ואין, אז אי אפשר להביא אשם. אז אמר רבי יוחנן, וכאן זה מנוסח קצת שונה, כמה שנים גדלנו בבית המדרש, הוא לא מאשים ספציפית רבי אלעזר, אלא הוא אומר, כמה שנים אנחנו כולנו היינו בבית המדרש, ולא שמענו הלכה זו. ובעצם לא שמענו את ההלכה הזאת. אז מה שואלת בלא? באמת לא שמענו? ואמר רבי יוחנן, אמר רבי שמעון בן יוחאי, מפני מה לא ניתנה תורה קצבה במחוסרי כפרה? למה התורה לא נתנה סכום מסוים למחוסרי כפרה? כן, ובעצם לפי זה כן נתן במקרים אחרים, כמו אשם. שמו יוזלו צלעים ואין להם תקנה לאכול בקודשים. מחוסרי כפרה הם אלו שלא יכולים לאכול קודשים עד שיקריבו את הקורבנות שלהם. עכשיו, אם נגיד שיש סכום מינימלי והם לא יכולים לשלם את הסכום המינימלי, הרי הם לא יוכלו לאכול קודשים. אז דווקא במקרה הזה לא נתנו סכום. אז מה לומדים מזה? שכן באשם, אם יוזלו הצלעים, אז אי אפשר יהיה להקריב קורבן אשם. אז שוב השאלה היא, בעצם זה עונה על השאלה בעצם, ואומרים, אם ככה, למה רבי יוחנן? הרי היינו הרבה שנים בבית המדרש ולא למדנו הלכה זו. אז אימא, לא לימדנו הלכה זו. הרי, כן, ולא שמענו, אלא לא לימדנו הלכה זו, מה? הרי אני לא לימדתי אותך את זה? ואז זה בעצם דומה לשאר השאלות. ואז אומרים, רבי זרה, למרות שזה אמור להיות רבי חייא בר אבא, מהדר תלמודי כל תלתן יומין, כמי, הוא היה חוזר על כל מה שרבי יוחנן אמר, כל 30 יום, אז כנראה הוא כן חזר על ההלכה הזאת. אז אמא לא נתבקשה לך זו. הכוונה, כל השנים האלו, אף אחד לא שאל אותי שאלה זו בבית המדרש. סליחה, אמרתי שזה נגד רבי אלעזר, זה לא ממש רבי אלעזר, הוא פשוט אמר, איך זה שלא, אף אחד לא שאל אותי שאלה זו עד עכשיו, עד היום הזה. אמא לא נתבקשה הלכה זו ממני בבית המדרש. כאילו, כן אמרו את זה, אבל אף אחד לא שאל על זה. כגופה, עכשיו ניכנס לפרטי הדין הזה. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מפני מה לא ניתנה קצבה במחוסרי כפרה, שמא יוזלו צלעים ואין להם תקנה לאכול בקודשים. אז עכשיו נשאל כמה שאלות. מה תקף לאביי, אלא מעתה חטאת חלב ינתן לקצבה? דלכפרה עתיה, אז אם זה, ולאו להשתרו יהיה באכילת קודשים הוא. אז אם באשם נותנים, כי זה לא מתיר קודשים, אם זה מתיר קודשים, לא, אבל כל השאר אמור להיות להם קצבה, אז גם בחטאת אמור להיות לו קצבה. מתקיף לרבה, למעטה, אשם נזיר להביא לקצבה, דלבטלה הוא דעתי. האשם נזיר זה לא מתיר שום דבר. החטאת, ולפי הפסוקים בנזיר, כתוב שצריך להביא את העולה וחטאת, זה נזיר שנטמע, ואז הוא יכול להתחיל לספור את ימי נזירותו, ואחר כך כתוב שהוא יביא את האשם. ולכן הם מסבירים, וכאן נראה, דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, אפילו הוא בעצמו אמר את זה, אין לך דבר שהובא לבטלה, אלא אשם נזיר בלבד. כאילו זה אשם שאין בו שום צורך בכלל, כאילו שוב התורה אמרה, אבל זה לא שזה מתיר שום דבר, או, כן? ואם כן, אז מה נגיד לגבי אשם נזיר? בגלל שזה בא לבטלה, כאילו זה לא מתיר קודשים, אז אמור אמור להיות לו קצבה, ואין קצבה לאשם נזיר. אוקיי, זה אחד מהיוצאים מן הכלל, שהאשם נזיר לא צריך להיות בשווי שני סלעים, וזה עוד שאלה רבי יוחנן, ומה עונים? קשה, אין לנו תשובה על הקשים האלו. אוקיי, משנה הבאה, המפריש חטאתו ומת, לא יביאנו בנו תחתיו, אוקיי, אז מה קורה? מישהו מפריש חטאת והוא מת. עכשיו היינו חושבים, אולי זה עובר בירושה לבן שלו, אבל לא. הבן שלו לא יביאו בנו אחריו, אמור להיות במקום תחתיו, כאילו הוא לא יכול להביא את זה אחריו, ולא יביאנו מחטא על חטא. הוא גם לא יכול, אם מישהו מפריש בהמה לחטא מסוים, ואז עובר על עבירה אחרת, הוא לא יכול להעביר את זה מחטא על חטא. Okay? אפילו הפריש חלב שאכל אמש, לא רק שאי אפשר להעביר בו נגיד מחלב לדם, אלא אפילו אם הוא אכל חלב אתמול, לא יביאנו החלב שאכל היום. שנאמר, כל הדברים האלו לומדים מהפסוק הבא, מהמילים הבאות בפסוק, שנדרוש את זה יותר לעומק בגמרא, יביאו ברייתא מאוד ארוכה על כל השלבים. קורבנו על חטאתו. עד שיהיה קורבנו, זה חייב להיות הקורבן שלו, ולשם חטאתו, ושהוא הפריש את זה לשם החטאת הספציפי הזה, שהוא עבר עליו, ולא החטאת אחר, כאילו לא החטא אחר. לא, אי אפשר להביא את זה מהאבא גם כי ברגע שזה שייך להקדש, הרי זה כבר לא שלו והבן לא יורש. מנין אמילה, מנין אנחנו לומדים את ההלכות האלו, תתנו רבנן. Okay, וכאן נפרש ברייתא ארוכה שדורשת את הפסוקים. קורבנו. Okay, כתוב את הפסוק קורבנו. מכאן נאמר כך. קורבנו הוא יוצא ואינו יוצא בקורבן אביו. אוקיי, okay, בסדר. יכול, אולי היינו חושבים, אבל לא יצא בקורבן אביב, בבהמה שיפריש אביב, אוקיי, יהיו לנו כמה קטגוריות. מהקל על הכבד, קל על החמור, חמור על הקל, כאילו בואו נגיד, אנחנו משווים בין מה שאבא הפריש לקורבן יותר חמור, ואני רוצה להשתמש בזה לקורבן קל, לעבירה קלה, או להפך, וגם נדבר על קלה על קלה, או חמורה על חמורה, כשזה אותו רמה של איסור, וגם יש כמה אפשרויות, או שאבא יפריש בהמה, או שאבא יפריש כסף כדי לקנות בהמה. אוקיי? אז נדבר על כל האפשרויות. אז יכול לא יצא בקורבן אביב בבהמה שיפריש אביב מן הקלה, ואני רוצה לשמש בזה על החמורה, או מן החמורה על הקלה. בסדר, אני מבין את זה מקורבנו. אבל יוצא בקורבן שיפריש אביו מן הקלה על הקלה ומן החמורה על החמורה, אולי אם זה אותו סטטוס, אז אותו רמה, אז אני יכולה כן להשתמש. תלמוד לומר קורבנו, בגלל שכתוב קורבנו, מה לומדים? בקורבנו יוצא ואינו יוצא בקורבנו של אביו. אי אפשר. יכול לא יצא בקורבן אביו בבהמה שיפריש אפינו מן הקלה על מן הקלה או מן החמורה על החמורה. זה הנחה מהקטע הראשון. שהרי אין מגלח, יש לנו משהו שווה לגבי נזיר. אין מגלח נזירותו בהמה שהפריש אביו. בוא נגיד שאבא היה נזיר והוא הפריש בהמות לקורבנות שלו ואז הוא מת. אז אני באה ואומרת, אני רוצה להיות נזיר ואני אביא את הקורבנות, בתנאי שאני אוכל להביא את הקורבנות שהפריש אבא שלי. כי כבר יש לי את הקורבנות, אז מה משנה, אני אהיה נזיר, לא צריך להוציא הוצאות נוספות. אז אי אפשר לעשות את זה. אבל מה כן אפשר לעשות בנזירות, אם נמשיך עם ההשוואה? יוצא במעות שיפריש אביו, אפילו מן הקלה על החמורה, מן החמורה על הקלה, שהרי אדם מגלח נזירותו על מעות שיפריש אביו, בזמן שהם סתומים ולא בזמן שהם מפורשים. Okay? נסביר מהסוף, ואז נחזור. כשמדובר בנזירות, אם אני אומרת, אני רוצה להיות נזיר, על פי אבא שלי לפני שהוא מת, הוא הפריש מאוד לקורבנות נזיר. הוא הפריש אותם באופן סתמי, מה זאת אומרת? הוא לא אמר, זה יהיה לקורבן העולה שלי, וזה יהיה לקורבן החטאת שלי, אלא הוא אמר, אני מפריש מאוד כאלה, ועם הכסף הזה אני אקנה את כל הקורבנות שאני צריכה לנזירות שלי. זה בזמן שהם סתומים ולא בזמן שהם מפרושים. אם הוא כבר פרש, זה לחטאת, זה לעולה וכו', אז אני לא יכולה. אבל אם הוא עשה את זה באופן סתמי, ואמר, אני מפריש את זה לנזירות, לקנות את הבהמות, אז אני יכולה להגיד, אני רוצה להיות נזיר, על סמך, כן, אני אשתמש בכסף שהאבא שלי הפריש, כדי לשלם את קורבנות נזירותי. זה אני כן יכולה לעשות. אז בואו נערוך את ההשוואה לענייננו. אז אולי אפשר לצאת במעוד שהפריש אביב לקורבן חטאת שלו, הוא מפריש כסף לקורבן חטאת, אז אולי, כן, אפילו מן הקלה לחמורה, לחמורה לקלה, אפילו אם זה לא אותו סטטוס של עבירה, לא אותה רמה של עבירה, אולי אני כן יכולה להשתמש במעות האלו. אז מה אומרים? תמוד לומר קורבנו, ולכן שוב לומדים מקורבנו, בקורבנו יוצא בינו, יוצא בקורבן אביב. אי אפשר, גם ממעות. אוקיי, יכול לא יצא אפילו במעות שפריש. בסדר, אז אני מקבל את זה. אפילו מן הקלה לקלה, או מן החמורה לחמורה, אפילו אם זה אותה רמה. אבל, אולי מה כן אפשר לעשות? יוצא בקורבן שפריש לעצמו. אולי, אם אני פרשתי קורבן לעצמי, אולי אני כן יכול להשתמש בזה לקורבן אחר שלי. אפילו מן החמורה לקלה, או מן הקלה לחמורה. תמוד לומר, קורבנו על חטאתו. עכשיו דורשים דווקא את המילה חטאתו. עד שיהיה לשם חטאת. זה חייב להיות לשם החטאת. יכול לא יצא בקורבן עצמו, בבהמה שהפריש לעצמו. בסדר, אז אני מבין, אי אפשר. אפילו מן הקלה לקלה, ומן החמורה לחמורה. שכן, אם הפריש בהמה על החלב, וביאה על הדם, על הדם וביאה על החלב, okay? אם זה מן הקלה, כאילו אם זה אותה רמה, אני מבין. למה? איך אני יודעת שזה לא יכול להיות? כי אם עשיתי מן החלב, כן, על החלב, ובסוף, הבאתי את זה על אדם, שהרי לא מעל ולא כיפר. במקרה הזה מה כתוב? שאם הפרשתי בהמה לחלב, ואז השתמשתי בזה על אדם, הרי לא מעלתי, זאת אומרת, לא, מעילה זה כשמשתמשים בקודש לצורך אחר. אז עכשיו מה המעילה האפשרי כאן? שהשתמשתי בחלב כדי להקריב בהמה על אדם. אבל כתוב שאני לא מעלתי ולא כיפר. כאילו בזה שהקרבתי את זה על אדם, הרי אין על זה חיוב מילה, כי בעצם אי אפשר להשתמש בזה ולשנות את הסטטוס לדם, וגם לא קיבלתי כפרה בעד אדם בזה שהקרבתי את הקורבן הזה. אבל, אז בסדר, במקרה הזה בגלל שלא מעל ולא כיפר אני רואה שאני לא יכולה לעשות, אז מובן שכאילו, עצם זה שלא מעלתי, זה מעיר על כך שזה לא עבר, לא, ועצם זה שלא יכולתי לחפר, זה מעיר על כך שאני לא יכולה לעשות את זה, כי אם זה היה מחפר על אדם, אז הייתי יכולה לשנות. אבל במקרה אחר, זה היה בהם משהו הפריש על החלב. אבל יוצא במעות שהפריש לעצמו, מן הקלה על הקלה, מן החמורה על החמורה, אבל אם לקחתי מעות, הפרשתי על החלב, ואז השתמשתי בהם לדם, או מן החמורה על הקלה ומן הקלה על החמורה, או ששניתי, כן, לקורבן אחר, אבל זה רק היה מעות ולא בהמה. אולי שכן אם הפריש לעצמו מעות על החלב וביאן על אדם, אם הייתי מפרישה. כן, אולי כאן זה יוצא, כאילו, התחלנו עם יוצא במעות, כן, אולי הוא כן יכול לצאת במעות שהפריש לעצמו מן הקלה על החמורה, מן הקלה על הקלה ומן החמורה על החמורה. למה? שכי אם הפרשתי לעצמו מעות על החלב, והביאן על אדם, אם באמת עשיתי כזה דבר, מה לך, או על אדם והביאן על החלב, שערי מעל וכיפר. אם הפרשתי אותם על אדם, ואז השתמשתי בהם לחלב, הרי אני חייבת מעילה, וקיבלתי כפרה על החלב, כאילו זה באמת עבד. אוקיי? אז אולי אפשר לומר מכן שאפשר לשנות. תלמוד לומר, קורבנו על חטאתו, לא, אי אפשר לשנות, עד שיהיה קורבנו לשם חטאתו. הקורבן צריך להיות לשם החטאת, גם המעות, אם הפרשתי אותם לחלב, חייבת להביא אותם לחלב ולא לשנות. אז מה לא מעל ולא כיפר? מה הכוונה כאן שלא מעל ולא כיפר? תרגם הרב שמוע ברשי מקמד הרב פאפה, הכי כמר. זה מה שהמובן, כיוון דלא מצי מעל, כיפורין עמי לא מחפר. בגלל שהוא לא יכול, בגלל שזה לא נחשב מעילה, מה לומדים מכאן? שהוא לא בעצם הוציא אותם לחלב, ולכן הוא לא מקבל את הכפרה על זה. הועיל וכך לא מצא משנה, אבל, ובגלל שזה כך, ברור שאי אפשר לשנות. אבל מעות, אבל כשמדובר בכסף, כיוון די, אם משנה מעיל, אם הוא משנה את הצורך, כן, הוא משנה מדם לחלב את המעות האלו, הוא כן מועיל, זה נחשב מעילה. בדרך כלל, כשמשהו מעילה, אני אתן דוגמה. אם אני לוקחת כסף של הקדש ומשתמש בהם לקנות משהו, הרי הוצאתי את המעות האלו לחולין. Okay, ולכן, מה, כן, ולכן הם חולים לגמרי, אני יכולה, מה שעשיתי איתם זה בסדר, אני פשוט צריכה להביא שם מעילות ולהחזיר את הכסף פלוס חומש. אז כאן השתמשתי בזה לחלב, זה עבד, ולכן מעלתי, ומה הייתי קורבן מעילה? אז כן, פשוט צריך להביא קורבן מעילה. אבל אימא, בתחילה נמי, מייטה, אולי היינו יכולים לומר מכאן שלכתחילה אני יכולה בעצם לשנות את הצורך מחלב לדם, או מדם לחלב. אז כמה שמרן לכם בהדרשה הזאת, המשפט על חטאתו, להגיד שאי אפשר לשנות מלכתחילה. זה רק אם עשה בדיעבד, זה עובד, אבל אי אפשר מלכתחילה לעשות. ומחר בצורת השם נסיים את המסכת, נתחיל מהמשנה כאן בקפזיין המובד, ונגיע לסוף המסכת.